בוקר טוב, אנחנו ממשיכים, שיעורי תניא לעם, פיוטי אמרים פרק י"ז, להצלחת כל כוחות הביטחון, לרפואת כל עמך ישראל, הצלחת עם ישראל והקהילה היקרה בחד נס. אתמול סיימנו בעניין שיוסף מל את אותן נשמות של הערב רב. ואמרנו מי היו לאותן נשמות? שבאו בדור המבול, באו בדור הפלגה, ואחרי זה באו בדור סדום. ואותם נשמות, מאיפה הם יצאו? מהאדם הראשון. היה לו קופלמד 130 שנה, שכתוב שהוא הוליד שדין ורוחין. ואותם הנשמות האלה, הם היו נשמות קדושות, טהורות, לא סתם נשמות. אבל בגלל שהם יצאו לחלל העולם, וכשהטיפה יוצאת היא צריכה כלי להיכנס, מהזכר צריכה להיכנס לנקבה לתוך כלי, כדי להתאבות להיות משהו. והם שוטטו במה שנקרא בחלל העולם, והקדוש ברוך הוא ראה את הנשמות הקדושות האלה, ורצה לתת להם את הצ'אנס, את ההזדמנות שלהם. מה עשה? הביא אותם בדור המבול, אבל במקום לתקן, הם הרשיעו, הוסיפו. אחרי זה לא הצליחו דור המבול. אמר אוקיי, דור הפלגה. הביא אותם בדור הפלגה. גם לא הצליחו לתקן אותן נשמות. אחרי זה הביא אותם בסדום. גם לא הצליחו לתקן אותן נשמות. אמר אוקיי, זהו. מה אפשר עוד לעשות איתם? הוריד אותם למצרים, לקור ההיתוך. אמר, זה התיקון האחרון, שם בטח הם כבר יתקנו אותם. מה קרה באותו זמן במצרים אמרנו? המצרים באו ליוסף, ביקשו מיוסף אוכל, אמרו לו תשמע, היה רעב, משביר לארץ מצרים, תן לנו אוכל, תן לנו בר, תן לנו משהו שיהיה לנו לאכול. אמר להם יוסף, לכו מולו את עצמכם, לכו תעשו ברית מילה. הקשר מצרים, הברית מילה, אבל יוסף רצה לקדם את התיקון שלהם, רצה לתקן עולם. אמר להם, לכו תעשו ברית מילה לאותן נשמות. עכשיו, אותן נשמות האלה שעשו את הברית מילה, אלה הערב רב. הערב רב האלה היה חילוק ביניהם לבין בני ישראל. אבל מה שקרה לבני ישראל, שהם התערבבו עם הערב רב, וזאת הייתה הטעות. זאת הייתה הטעות שמה. אז ראינו את אותן נשמות וכולי, כל מה שעכשיו סיפרנו. אומר פה ככה, בני ישראל באו לתקן את אותן הנשמות, הם באו להרים אותן מהמפלה שלהן, ממה שהם הרשיעו, מה שאמרנו עכשיו בדורות הקודמים, במבול פלגה וסדום. הם באו לעשות מצווה, אבל מה קרה להם לבני ישראל? התערבבו ביניהם. וזה לא היה צריך להיות. למשל, שבט לוי לא היה בערבוב של הערב רב, הוא לא עבד במצרים, הוא קיים את החלק הראשון של הפסוק, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, והיא עצם הירידה למצרים, שהם ירדו, הם יהיו בארץ לא להם. כי כותבים המפרשים שלא היה עניין דווקא לעבוד במצרים, כיוון שהפסוק נחלק לשניים, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, והיינו לגור בארץ מצרים. וכמו שאמרו לגור בארץ בנו, אמרו לו שהם באו ליוסף, באנו לגור בארץ, יש רעב וכולי, באנו לפה. כי אין מראה לצון אשר לעבדיך, אין להם מה לאכול. אבל אם יקלקלו מעשיהם, הם יצטרכו לקיים בעצמם את החלק השני של הפסוק. ועבדום ועינו אותם. אפילו פרעה אומר להם, למה משה ואהרון תפריעו את העם ממעשיו, לכו לסבלותיכם. פרעה גם אומר להם, מה אתם עכשיו מפריעים לעם? לכו לסבלותיכם. רש"י אומר, מה זה סבלותיכם? לכו למלאכתכם שיש לכם לעשות בבתיכם. לכו, לא נגזר עליכם אתם לעבוד. לכו לשבט לוי. מה אתם באים, אתם מתערבים בכלל? אבל מלאכת שעיבוד מצרים לא הייתה על שבטו של לוי, ותדע לך שהרי משה ואהרון, הם היו יוצאים ובאים שלא ברשות, לא חל עליהם. פרעה רמז להם רמז גדול, אם גם הם היו עושים כמו שבט לוי, הם היו פטורים מכל הסבל הזה. אם כולם היו עושים כמו שבט לוי, הם היו פטורים מזה, מהסבל. אבל התערבבו, הם הלכו והתערבבו, בני ישראל התערבבו עם הערב רב. כי בפרו הייתה איזו נקודה טובה. הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד שכר. גם הרשע הכי גדול, אם הקדוש ברוך הוא רואה בו נקודה טובה, הוא מקבל שכר. לפני שבאו לעלות על ירושלים, היו שם 360 אלף ראשי גייסות. אם אני לא טועה, פעם שמעתי את הרב יורם מדבר על זה, 360 אלף ראשי גייסות, משהו כמו איזה, או סליחה, או 180 אלף ראשי גייסות, שעשו חשבון שזה משהו כמו איזה 360 מיליון חיילים. אומרים ש-180 אלף ראשי גייסות, אם אני לא טועה, שזה הגיע להיות שלפני המצור על ירושלים, זה הגיע לפחות או יותר לזה 360 מיליון חיילים. אומרים כשהם באו לירדן עם הסוסים, שתו מהירדן, הירדן התייבש. שמה היה המעלה של החיילים? הם לא מהירו לעלות על ירושלים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוציא מלאך בלילה, שר להם את שירת המלאכים, ופרחה נשמתם. כשקמו בני ישראל, קמו בזה בבוקר, ראו כולם פגרים מתים. מה קרה שם? עבר שם מלאך השם, ושר להם את שירת המלאכים. מרוב הנעימות והערבות של השירה, פרחה נשמתם של החיילים. אומרים, רגע, איך הם זכו למוות כזה? מה זה, למוות כזה עדין? מוות כזה, מה שנקרא, מכובד? לשמוע שירה של מלאכים והנשמה ככה יוצאת מהגוף? אומרים, משום שלא מיהרו לעלות על ירושלים. הקדוש ברוך הוא... כן, הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד את השכר שלו. כי פה הוא אומר עכשיו, הוא אומר כי בפרו הייתה איזה נקודה טובה, היו שני אנשים שאף על פי שרשעותם הייתה גדולה מאוד, אבל כיוון שהייתה בהם נקודת אמת, השם אהב אותם בגלל זה, והם פרו ואמן. כתוב בפסוק, ופרו הקריב ויסעו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נושא אחריהם, ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל השם. ושואל הזוהר בפרשת בשלח, ופרו הקריב, היה צריך לומר, ופרו קרב, אלא שקירב את ליבם לאביהם שבשמיים. לפעמים מתוך הדוחק, מתוך הצרה, זה עושה פעולה בלבבות, יותר מאשר תגיד דברי תורה ותביא רבנים ואנשים ועולם. לפעמים שהקדוש ברוך הוא לא עלינו, לא צריך את זה, שהוא מעמיד איזה צורר או איזה מישהו, פתאום אתה רואה הכל משתנה, הכל מתהפך. רוצים את הקדוש ברוך הוא. אלה שיצאו ממצרים היה להם לב קשה. אבל כשהם ראו את פרעה מתקרב ופניו למלחמה, הם פחדו מאוד. ויצעקו בני ישראל אל השם. נמצא שפרעה קירב את עם ישראל לקדוש ברוך הוא. וכשרה שמתברך שפרו קרבם לתשובה.
לא התכוון, הנה.
הוא אומר, נמצא שפרו קרבם לתשובה, לא התביעו בים, שנאמר, לא נשאר בהם עד אחד. מי זה האחד הזה? שלא נשאר אלא אחד והוא פרו. והצילו השם ושלחו לאן? לאן הקדוש ברוך הוא שלח אותו את פרו? לנינווה. והוא מלך שם, הוא נהיה שם המלך פרעה. וכשראה את יונה הנביא מתנבא על חורבן נינווה, נזכר במה שראה במצרים ועל הים.
לפני זה דיברנו על נמרוד, נכון?
כן.
הבן שלו, אני חושב, אשור.
אומר את זה פה, אמרנו את זה גם.
כן?
כן, אמרנו את זה.
שהוא היחיד שפרש מהם.
כן.
הלך לבנות את נינווה.
כן, כן. את העיר ואת קלח, הוא בנה כמה ערים שנינווה את העיר של אמונה. זה מה שהוא אומר, נכון? אז הוא ברוך. אומר, נזכר במה שראה במצרים ועל הים. פרעה ראה את זה, נזכר במה שהיה במצרים ועל הים. ולכן מיד עמד מכיסו וקרא את בגדיו ולבש שק ואפר והכריז בכל נינווה שיצומו וכו'. הוא אומר, עיין בבעל התורים, בשמות י' פסוק למד א', וצריך לבאר, למה השם ימליך אותו דווקא בנינווה ולא במקום אחר? מה העניין? למה פרעה הומלך דווקא בנינווה? קח אותו, שים אותו מלך, לא יודע, מקום אחר, למה הבאת אותו לנינווה? גם כן, יש עוד מקום להתבונן בשליחות של יונה הנביא. הוא נצטווה ללכת לנינווה, עיר שיש בה הרבה יותר מ-120 אלף נפש. ולהגיד להם שבעוד 40 יום נינווה נהפכת. נדמיין לעצמו שאחד נכנס לתל אביב, באחד הרחובות הראשיים, ומודיע לכולם שבעוד 40 יום יקרה כך וכך. מי ישמע לו? אבל יונה בא לנינווה ואומר כמה מילים, מיד כולם שומעים לו. וכל אחד הולך ועושה תענית, וסוגר את הבקר והצון, ואמרו חזל בתענית את זין עמוד א', שאפילו מי שגזל מריש, מי שגזל קורה, ובנאו בבירה גדולה, הכניס אותה לתוך מגדל, לאיזה גורד שחקים, מקעקע כל הבירה כולה ומחזיר מריש לבעליו. הולך פרק הכל, מוציא את הקורה מהמגדל שעשה, מחזיר אותה לבעלים שלו, כדי שחס ושלום לא יהיה בידם גזל. איך ייתכן שיהודי אחד הולך ואומר כמה מילים וכולם חוזרים בתשובה? שואל שאלה. עיר שלמה חזרה בגלל איזה משפט שהוא אמר. עושה לחשוב על זה. לך היום פה לעיר בישראל, תגיד כמה מילים, אתה יוצא מהעיר, 120 אלף אנשים חוזרים בתשובה. אלא כתוב, מן הארץ ההיא יצא אשור. ויבן את נינווה ואת רחובות, ואת רחובות עיר, ואת קלח. אומר רש"י, כיוון שראה אשור את בניו שומעין לנמרוד, ומורדין במקום לבנות המגדל, יצא מתוכם. אשור אמר, תשמע, אלה הולכים לעשות חילוק, רוצים לבנות מגדל, לצאת נגד הקדוש ברוך הוא. אומר, אני לא מתאים לי העניין הזה. אשור לא רצה שבניו ילכו בדרך של נמרוד. למה? נמרוד היה מורד בקדוש ברוך הוא, שהיה מורד בהשם, כשמו כן הוא. לכן הוא הוציא אותם מהרשימה הזאת. מה עשה? בנה להם עיר חדשה, עיר של אמונה. וכיוון שזו עיר של אמונה, אמר הקדוש ברוך הוא לפרו, התחלת להאמין בי. אמרת מי חמוך בא אל עם השם, נכון? בהתחלה מה אמר פרו? אמר מי השם? מי זה הקדוש ברוך הוא שאני אשמע לו בכלל? מי זה? אחר כך אמר מי כמוך בא אל עם השם? אני עכשיו מציל אותך מהים ושם אותך בנינווה. נינווה נבנתה להיות עיר של אמונה.
שני דברים שאני אמר להם, טוב ראשית מאחרי. זה, ועם אבויה.
עם אלישע בן אבויה, עם אחר. אז אומר פה, תראה מה זה. מספיק שפרו התחיל מה שנקרא, שאמר מי כמוך באלים השם, ושינה את דרכו, והתחיל להאמין בקדוש ברוך, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע, העיר הזאת היא הכוונה שלה נבנתה להיות אמונה, אתה תלך, תשב, תהיה שם המלך. לכן, כאשר פרו שמע את יונה מדבר, הוא תכף קיבל את דבריו. כי מאיפה יונה בא? מן הספינה. הוא הרי טבע בים, וגם פרות עצמו טבע בים. ולכן הדברים נגעו אל ליבו עד מאוד. יוצא אם כך, שבסופו של דבר, פרו זכה למלוך בנינווה ויאריך ימים. תראה מה זה הקדוש ברוך הוא, גם עם רשעים, גם אם יש לו את הדרך שלו. לכן החשבונות של הקדוש ברוך הוא, זה לא החשבונות שלנו. אנחנו יכולים להתלהם, להגיד הרבה דברים. אנחנו לא מבינים כלום. לא מבינים, זה חשבונות שלו. אנחנו חושבים לפעמים שאנחנו מבינים. השני, היה זה אמן. כתוב בגמרא בסנהדרין, צדיק ועמוד ב' שמבני בניו של אמן למדו תורה בבני ברק. ובהן יעקב, הגרסה היא, ומנו, שואל, אומר ומנו, כאילו, מי הוא זה? מי אלה מבני בניו? אז הוא אומר, רב שמואל בר שילת. כך מביא, אומר גם רבי צדוק הכהן, ומביא הרבנו אריזל. אומר כך, אומר ומנו, שואלים, ומי זה? אז כתוב רב שמואל בר שילת. וכך מביא רבנו אריזל בספר הליקוטים. שרב שמואל בר שילת היה מבני בניו של המן והיה משורש קין. וכתוב בגמרא במגילה י' עמוד א', ויסר המלך את טבעתו. אמר רבי אבא בר כהנא, גדולה שרת טבעת לאמן יותר מ-48 נביאים ושבע נביאות שנתבעו להן לישראל, נתנבאו להן לישראל, שכולן לא החזירום למוטב, ואילו השרת הטבעת החזירתן למוטב. שהמלך הוריד את הטבעת ונתן לאמן, נתן לו את כל הסמכויות. עם ישראל קלט שהרשע הזה הולך לקבל את הסמכויות של המלך, את החותם. התחילו לעשות תשובה. פחדו, 48 נביאים ושבע נביאות שנתנבאו לישראל לא הצליחו לעשות מה שהשרת הטבעת הזאת עשתה. כלומר, האמן על ידי פעולה קטנה קירב אותם, ובגלל זה הוא זכה שצאצאיו יצאו בני תורה. המסר הוא שלא משנה איך האדם זוכה לתשובה. אבל עצם העובדה שבגללו נעשו דברים מסוימים, הקדוש ברוך הוא זוכר לו את זה לטובה. על זה שהמן קפה את עם ישראל, הוא קיבל את העונש שלו, אבל צאצאיו לא קיבלו עונש. ובזה הכל בעל מקומו בשלום. אלה הם דרכי ההשגחה העליונה, שכל דבר בעולם מתגלגל ומתגלגל עד שמגיע לתיקון שלו. ואין דבר בעולם שאין לו תיקון. וכמו שאומר התנא באבות, שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. רק זה שאתה עדיין לא כל כך מבין. זה לא משנה את הכללים, כי כגודל הידיעה שאדם יודע בתורה, כך גודל העירת שמיים שלו. ואין חוכמת האדם מגעת, אלא עד מקום שספריו מגיעים. כלומר, ככל שאתה בקיא יותר בספרים של התלמוד, של המשנה, של הפוסקים, בספרי הגדה והחסידות, אתה רואה בדיוק איך דרכי ההשגחה מתגלגלות אחת לאחת. לכן, טוב לאדם שיהיו לו ספרים ויקרא ויעמול. אומר פה גם, מבני בניו, זה לא באמת מבני בניו של המן, ומהצאצאים, זה בגלל שאחד מהשושלת שלו, הוא פשוט בא באונס על מישה, על יהודיה. זה לא באמת שיצא ממנו מאמן. בעל התניה מבאר שהמילה לעשותו, שבפסוק היא קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, היא ביור גם על ובלבבך. כלומר, איזה בלבבך, איזה בלבבך הוא קרוב אליך מאוד, מה קרוב אליך מאוד? זה אותו בלבבך שנוגע לעשותו, זה מה שצריך להיות קרוב אליך. מה שיש בלב, הרי אנחנו דיברנו על זה בתורת חובות הלבבות, שהספר שמה מדבר על המצוות שהלב מצווה עליהן. איזה מצווה שהיא קשה מאוד שהלב צווה עליה? ואהבת את השם אלוקיך. אתה צריך פנות, אתה צריך סדר את הלב כמו שצריך כדי לאהוב את הקדוש ברוך הוא. עכשיו זה משהו שבעל חובת הלבבות, לא הבין איך אף אחד לא כתב את המצוות שיש ללבבות. אף אחד לא כתב, אף אחד לא התעסק. הוא בדק את כל מה שהיה לפניו, הוא ראה שאף אחד לא נוגע בזה. ולכן הוא כתב את הספר הזה. אז פה הוא אומר, לקיום המצוות דהיינו, דהיינו, אהבה מביאה לידי עשיית המצוות בלבד. והכוונה היא לאהבה שבתעלומות ליבו ומוחו, שהוזכר לאל בפרק הקודם. איזה אהבה? אהבה שכרגע היא לא גלויה. אבל היא נמצאת.
מסותרת.
כן, אהבה שהיא מסותרת. שהיא רעותא דליבה, רצון ותשוקה פנימית של הלב. שבתעלומות לב, שבסתרי ליבו של האדם, אהבה צפונה. גם כי אינה בהתגלות, בהתגלות ליבו כרשפש. הוא אומר, היא לא אהבה כזאת שהוא כל כך מחכה, מתי יוכל לעשות את רצון השם. כי אומר, אני כל כך רוצה לעשות את רצון השם. הפעם אין לי אפשרות, אבל אני מאוד רוצה לעשות. אהבה מסותרת. תראה, בעיקרון, עכשיו זה צריך כל כך הרבה זמן לשבת, החובת הלבבות ושם, תשמע, זה פירוט מפרד לודה חדשה. זה באמת, הוא כל כך מפרט ומביא כל דבר ודבר. אז זה ואהבת את השם אלוקיך. אנחנו אוהבים לצוק סיסמאות. אוהבים לצעוק דברים. אבל כשאתה בא ואתה יושב ואתה קורא ואתה לומד, הוא גם אמר את זה, אמרנו את זה בשיעור הקודם, לא כל כך פשוט לבוא ולהגיד, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. כאילו, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, כל אחד אוהב את הקדוש ברוך הוא. אבל אם אתה נכנס לעומקם של דברים, אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אוקיי. בוא נתחיל לבדוק אחת לאחת. אני מאמין שבסעיף הראשון כבר יש בעיה. למה? כי כשאוהבים, אם אנחנו נדמה את זה, כמו שאנחנו אומרים, הלוואי והיא מורה שמיים כמורה בשר ודם. כמה אנחנו מתביישים מהאנשים, כמה אנחנו משתדלים לעשות דברים ליד אנשים, אבל בסתר, אדם עושה דברים. השם יזכנו שתהיה לנו אהבה בלב לקדוש ברוך הוא. בעזרת השם נמשיך מחר.